ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף חף ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, 16 שורות מראש העמוד. כיצד בודקים את העדים? היו מכניסים אותן לחדר ומאיימים עליהם. הפירוש של מאיימים נראה אחר כך בגמרא. וכמובן המטרה היא להרתיע את העדים מלשקר. ומוציאים אותן לחוץ. חשוב לשים לב על המיקום של העדים ועוד בעלי תפקיד של המשפט, כי בגלל שאחר כך בגמרא יהיה התייחסות לדברים האלו. אז בינתיים אנחנו רואים שהכנסנו את העדים לחדר, השופטים מאיימים עליהם, או השלטונות החיים על ה תהליך משפטי מאיימים על העדים, וכאן, ואחר כך כתוב ומוציאים אותן לחוץ ומשיירים את הגדול שבהם ואומרים לו, אמור, איך אתה יודע שזה חייב לזה? אם העד אמר, הוא הלווה, הוא אמר לי שאני חייב לו, איש פלוני אמר לי שהוא חייב לו, לא אמר כלום. רש"י פה אומר לא אמר כלום, דעביד איניש דאמר פלוני נושה בי, כדי שלא יחזיקוהו עשיר. אז הידיעות או המידע, תוצאות מאיש פלוני אמר לי כאלו דברים, זה לא משקף את האמת. נחזור למשנה, עד שיאמר, עד שהעד יגיד בפנינו הודה לו שהוא חייב לו 200 זוז. שהכוונה בפנינו הלווה הודה לו, הודה למלווה שהוא חייב לו סכום מסוים. ואחר כך מכניסים את השני ובודקים אותו. מה הכוונה מכניסים? ראינו שלפני כן הוציאו את כולם, השאירו שם את הגדול שבעדים, ואחר כך מכניסים את השני. אם נמצאו דבריהם מכוונים, נוסעים ונותנים בדבר. עכשיו, בשלב הגמר דין של השופטים, שלב ההחלטה, שניים אומרים זכאי ואחד אומר חייב. הרוב אומר מה? זכאי. אז זכאי, זה התוצאה. שניים אומרים חייב, אחד אומר זכאי. הרוב אומרים, אמרו חייב, אז חייב. אחד אומר חייב, אחד אומר זכאי. אפילו שניים מזכין או שניים מחייבים, ואחד אומר, כוונה השלישי אומר, איני יודע. יוסיפו הדיינים. אנחנו למדנו על זה בעבר. ברגע שאדם אומר איני יודע, זה נחשב שכאילו הוא לא שם בכלל. אז אם כן, אז יש רק בית דין של שניים, אנחנו צריכים שלושה, אז כאילו מינימום שלושה. ומה עושים? אז יוסיפו הדיינים, מוסיפים עוד שניים. גמרו את הדבר, היו מכניסים אותן. עכשיו השאלה פה, מכניסים אותן, מי מכניסים? לאן מכניסים? הגדול שבדיינים אומר, איש פלוני אתה זכאי, איש פלוני אתה חייב. ומניין לכשיצא לא יאמר, כשיוצאים ממקום הדיון, מאולם בית המשפט, שלא יגיד כזה דבר, אני מזכה וחבריי מחייבים. אני הייתי במיעוט, אני רציתי לזכות, אבל מה, הם הרוב, הם מחייבים. אבל מה אעשה שחברי רבו עליי, אם היו הרוב? שלא ידבר בצורה כזאת, שלא יספר את זה. על זה נאמר הולך רכיל מגלה סוד. הגמרא, איכי אמינן להו, אמרנו בפתיחת המשנה שהיו מאיימים על העדים, איך עושים את זה, מה תוכן האיום הזה? בצד יש לנו נושא סלש מבנה, כתבנו כיצד מאיימים על העדים להעיד אמת, ובהמשך אנחנו נשים לב בסימונים יש לנו משולשים שלוש הצעות. אחרי הצעה ראשונה ושנייה יהיה פס כפול שמבשר על הדחיות, דחיות של אותם הצעות. הגמרא, אמר רבי יהודה, הכי אמינן להו, אנחנו מאיימים על העדים, אנחנו מנסים להרתיע אותם מלשקר, אז כך אומרים, נשיאים ורוח וגשם עין, איש מתעלל במתת שקר. הפסוק מתאר מצב של כל התנאים לגשם מופיעים, אבל הגשם לא יורד. ולמה הגשם לא יורד? למה יש עצירת גשמים? בגלל שקר. אז מה, אתם, אם תשקרו, אז אתם תהיו גורמים לעצירת גשם. אמר רבא, הרבא עונה ואומר שזה לא יהיה איום. רש"י אומר, מה אכפת להו אם לא ירדו גשמים? רש"י ממשיך על פי המשך הגמרא, אמרי בליבה משל אדיוט, הם יגידו בתוך תוכם שבשני הווה כפנה והבבה אומנה לא חליף. ומה הכוונה? על פתח מי שיודע אומנות ובעל מלאכה לא עבר הרעב. נמשיך בגמרא, נראה את זה עכשיו. יחלי למימר, אותם עדים אחרי ששומעים נשיאים ורוח וכולי, הם יכולים להגיד לעצמם שב שני הווה כפנה, שבע שנים יש רעב והבבה אומנה לא חליף, והרעב לא מורגש אצל הבית של הבעל מלאכה. אלא אמר רבא, אמרינן להו, מפיץ וחרב וחץ שנון, איש עונה ברעהו עד שקר. במילים אחרות, בלי תרגום מילולי, בעוון עדות שקר, דבר בא, דבר מוות זה בא. אמר רב אשי, יחלי למימר, שוב אותו דבר, אותם עדים יכולים לחשוב לעצמם, שב שני הווה מותנה ואיניש בלא שני לא שכיב. שבע שנים יכול להיות מותנה, מות, מוות, דבר, אבל אדם לא מת לפני זמנו, כל אחד יש לו זמן מוקצב לחיות, וזה לא מעלה ולא מוריד אם אנחנו נשקר. אלא אמר רב אשי, אמר לי נתן בר מור זוטרא, אמרינן להו, כך נתן אמר, תגידו לעדים כך, סהדי שקרי, זאת אומרת עדים שקרנים, האוגריו זילי, אפילו על אלו שהעסיקו אותם, שילמו להם לשקר, אבל בעיני אותם מעסיקים הסוחרים אותם תאי שקרים, הם מבוזים. תכתיב, ויש כאן פסוק מפרשת נבות הכרמלי, סליחה, כן, נבות היזרעאלי, בזמן אחאב ואיזבל, ו במילים שלנו היום אומרים רצו לתפור לו תיק, רצו לשקר עליו בלי להיכנס לכל הסיפור המקראי, וכדי לסדר אותו היו צריכים להסיק שקרנים, והפסוק מתאר את זה כך, דכתיב, והושיבו שניים אנשים בני בליעל נגדו וידעו לאמור ברכת אלוקים ומלך. מה שחשוב לנו בלי להתרגם ולהיכנס לרקע של הסיפור, בואו נעסיק שניים שישקרו, ואיך תיארו אותם? בני בליעל, כאילו אנשים הכי פחותים ריקים שיש, שהם יעידו על נבות דברים של שקר. נמשיך בגמרא, אם העד אומר הוא אמר לי וכולי, עד שיאמרו בפנינו הודה לו שהוא חייב לו 200 זוז. עכשיו צריכים להוסיף על פי רש"י שהביטוי בפנינו הודה לו, משמע שהלווה מינה אותם לעדים. משהו, מינוי מפורש. אנחנו נראה את זה עכשיו בגמרא. מסייע לי לרב יהודה, המשנה שלנו מסייעת את רב יהודה, ואמר רב יהודה מרב, צריך שיאמר אתם עדיי. בכותרת שלנו על הנושא של הגמרא פה, אנחנו כתבנו בשוליים, עדות של הודעת ממון, צריך לומר אתם עדיי. איתמר נמי, אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, הגרסה בצד של הגמרא במקום מה שבסוגריים כתוב, וצריך שיאמר אתם עדיי. תניא נמי הכי, ברייתא, שתוך הלימוד של ברייתא אנחנו נראה את הסיוע לרעיון הזה. או לחלופין, אם לא נאמר לעדים בפירוש אתם עדיי, אז אין עדות שיכול להתקיים. הנה, מנה לי בידך. בן אדם תובע, נגיד מלווה, ואומר אתה חייב לי 100 שקלים. אמר לו, הן. והלווה אמר כן. למחר אמר לו, תנאו לי. אחר כך, במוחרת, התובע אומר, תשלם לי. אמר לו, משעתה אני בך, צחקתי איתך, לשון שוטה או שטות, לא הייתי רציני. פטור. הוא לא צריך לשם, למרות שעדים שמעו אתמול שעודה לו. למה אותו נתבע יכול לדחות ולומר משעתה אני בך? בגלל שהוא לא אמר אתם עדיי. נמשיך בביתה. ולא עוד, אלא אפילו החמין לו עדים אחורי גדר, ואמר לו, מנה לי בידך, אתה חייב לי 100 שקלים. אמר לו, הן. התובע אומר, רצונך שתודה בפני פלוני ופלוני? אמר לו, מתיירא אני שמא תחפיני לדין, מפחד שתכפה אותי לדין לשלם. למחר אמר לו, תנאו לי. אמר לו, משעתה אני בך. פטור. שוב פעם, למרות שעדים שהיו מאחורי הגדר שמעו את הכל, שמעו לו אתמול אומר, כן אני חייב לך, פטור. אחרי הסוגריים יש המשך בברייתא, בתוך הסוגריים הלשון הוא לא מתוקן. אז אם נדלג שנייה על הסוגריים, אנחנו ממשיכים. אם לא טען, אין טוענים לו. אם הוא הנתבע לא אמר משתה אני בך, אני שוחק עליך, אז אנחנו לא נטעון את זה לטובתו. יש רש"י מימור, אם לא, ואם לא טען משתה הייתי בך, כשהודיתי אלא אמר, לא אתן לך, הווה עדים של בית אלי. אין טוענים בשבילו, אלא אומרים לו, אחרי שהודית לך, שלם. נחזור לגמרא, יש את הקטע שבסוגריים, ואין טוענים למסית. שואלת רמה, מסית, מאן דקשמי, מי הזכיר משהו בקשר למסית? מסית זה מי שמסית לעבוד עזרה. חיסורי מחסרה והכי קטני. אם לא טען, אין טוענים לו. שוב פעם, אם הנתבע, הלווה, לא טען משתה אני בך, אז כפי שראינו ברש"י, מאחר שאתמול הוא כן הודה, ורק היום הוא אומר, אני לא נותן לך, הוא חייב לשלם, כי עדים שמעו את הודעתו. ובדיני נפשות, אף אגב דלא טען, טוענים לו. אם יש איזו טענת זכות לטובת הנידון והוא לא ידע לטעון את הטענה, אנחנו הבית דין נטען עבורו כדי להגן עליו, כדי כדי למצוא זכות עבורו. ואין טוענין למסית. שואלת גם, מה ישנה מסית? למה אחד שהוא עמד לדין על הסתה לעבוד הזרה אנחנו לא נטעון עבורו? אמר רב חמה בר חנינה, מפרקי מהשיעור מהלימוד דה רבי חייא בר אבא שמי עלי, שמעתי מהשיעור שלו שאני מסית, דרחמנה אמר לא תחמור ולא תחסה עליו. אמר רב שמואל בן נחמן, אמר רב יונתן, מניין שאין טוענין למסית? מנחש הקדמוני. יש דוגמה לכך שלא טוענים למסית. מאותו נחש בסיפור אדם וחווה והפרי האסור, דאמר רב סמלי, הרבה טענות היה לו לנחש לטעון ולא טען. ומפני מה לא טען לו הקדוש ברוך הוא? לפי שלא טען הוא. אותו נחש הוא הוא בגדר מסית, מסית נגד הקדוש ברוך הוא. והיה לו מה לטעון, אבל הוא לא טען את הטענות. שואת, מי הווה לי למימר, מה היה יכול להיות טענה להגנת הנחש? הרי הנחש נענש בכך שהוא גרם להם, לחווה ואחר כך אדם לחתור. אז מה היה מצד הנחש איזו משפט הגנה? הוא היה יכול לטעון, תשמע, מה רוצים ממני? הם אשמים, הם לא היו צריכים להקשיב לי. דברי הרב ודברי תלמיד, אם יש ניגוד בין דברי הרב לדברי התלמיד, דברי מי שומעים? דברי הרב שומעים. ואם הקדוש ברוך הוא אסר, זהו, לא היה להם להתפתות בכלל. ואז רק כשדיברתי לא הייתי מתחייב. מכאן רואים שהמסית הוא מתחייב רק אם היו תוצאות למה שהוא ניסה לומר, לשכנע. אבל אם הייתי מדבר והם היו עונים או פשוט לא פועלים על מה שאני ניסיתי על פי הכלל דברי הרב ודברי התלמיד, לא הייתי נענש. לפני שנתקדם, רק נגיד מילה על הנחש. זה על פי המשך הגמרא. הנחש אמר לחווה אחרי שהיא אמרה, איך אתה יכול להציע לי מהפרי האסור, הקדוש ברוך הוא אמר לא תיגע ולא תאכל מהעץ. בסופו של דבר אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא ציווה לא תיגע בו. נעכשיו הגמרא. אמר חזקיה, יש פה שימוש בצורת המעוין, ובצד כתבנו שלושה מקורות שכל המוסיף גורע. אמר חזקיה בגמרא, מניין שכל המוסיף גורע, שנאמר, עכשיו אין כאן ציטוט מדברי חווה, אמר אלוקים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו. ומה קרה בהמשך? הנחש דחף את חווה על האילן האסור עד שהיא נגעה בו ולא קרה כלום. אז הוא אמר, כמו שעל הנגיעה שאת טוענת נאסר ולא קרה כלום, גם אם תאכלי לא תקרה כלום. וכל הבעיה פה נוצר מכך שהיא אמרה דבר, היא אמרה תוספת איסור, מה שהקדוש ברוך הוא לא ציווה. אז מכאן רואים כל המוסיף גורע. רב משרשיה אומר מהכה מידות כתוב 200.5 אורכו. כמה זה 200? זה שניים. אם אנחנו מורידים את האלף מהמילה 200, מה נשאר? 200. 200 זה 200 זה 200. אז הוספנו עוד 200 וקיבלנו מספר הרבה פחות. אז 200.5 אורכו מתוספת האלף, כל המוסיף גורע. בלי האלף היה הרבה יותר. רב אשי אמר, השתי עשרה יריות. מה זה השתי עשרה? 11. נוריד את הערין, מקבלים מספר יותר גדול, 12. אז זה כמו 12. 12 זה יותר מ-11. אז הנה עוד דוגמה של הוספנו, ובגלל התוספת גורע היה פחות. הבלטנו את השמות אביי ורבא עם צורת בית, והמשך הגמרא. אמר אביי, לא שנו, אלא דאמר משתי הניבח. מה שאמרנו מקודם, יש לנו חיצים מצד הגמרא, שהנתבע הוא פטור אם הוא טוען למחרת משתי הניבח. כמובן אנחנו מדברים על מקרה שלא היה מינוי של עדים, אתם עדיי. זה היה חסר, רק היה הודעה מצד הנתבע, ובמוחרת הוא אמר משתי הניבח, פטור. אבל אמר, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', לא היו דברים מעולם. הוחסק כפרן. זה כבר סיפור אחר. אם הוא אמר לא הודיתי לך מעולם ועדים שמעו, אז הוא הוחסק כפרן ואינו נאמן אפילו בשבועה. הוחסק כפרן הוא נחשב שקרן. אמר לרב פאפה ברי דרב אחה בר עדה אחי אמינה משמי דרבה. רבה חולק על זה, הוא אומר כל מילי דכדי לא דחירי אינשי. רש"י, שורה שנייה, כל מילי דכדי לא דחירי אינשי. דברים של חינם, כלומר הועיל ואותה הודעה דברי אורח היו שהשתה בו לא דחירי אינשי ושכח אותה ההודעה. זה שאומר לא היו דברים מעולם על הודעה שמבחינתו היה סתם צוחק עליו, אז לא מצפים מאותו אדם לזכור את מה שהתרחש אתמול, מה שהוא אמר כן אני חייב לך. כי אותו כן אני חייב לך היה מילי דכדי, דברים של חינם מצידו, ואז לא אמור לזכור. וזה שאומר במוחד לא היו דברים מעולם, זה לא מגדיר אותו כשקרן, פשוט לא זכר מה שהוא אמר אתמול. בהמשך יש לנו משולשים, ובצד בשוליים יש לנו את הכותרת נושא סלש מבנה. מופיע המשולש שני מעשים של מודה בחוב עם עדים מוחבאים. הדגשנו המילות עם פס כפול בקלטי, וגם המילה בקברה. קלטי כמו קילה זה יריות בעד הפרוסות סביב מיטה. קברה זה קבר. עוד מעט נראה את הדברים האלו בקונטקסט הסיפורים. הגמרא, ההוא דאחמין לי עדים לחברי בקלטי. אחד שהוא החביא עדים תוך קילה, אמר לי התובע, אומר מנה לי ביתך, חייב לי 100 שקלים. אמר לי הן. אמר, אז התובע אומר עירי ושחפי להביא עלך סעדי, אני רוצה שהאנשים עירים וגם האנשים הישנים יהיו עדים על כך. רש"י אומר פה בשורה הראשונה בקצות עירי ושחפי לבו עלך סעדי, רוצה אתה, הוא בעצם זה שאלה, הצעה, רוצה אתה שיהיו כל השומעים מעידים בין נאורים בין ישנים, שמכיר זה בו לא יודע בפני עדים. אמר בליבו, שמה יש סבור שכולם ישנים, ויאמר הן, ואז הוא יסכים שהם יהיו עדים. אז שוב פעם בגמרא, התובע אומר, אתה מסכים שכל אלו שעירים וישנים יהיו עדים? אמר לי, לא. הנתבע סירב למינוי העדים. אמר רב כהנא, אמר לי, לא. אז זה משאיר את הפתח להכחשה אחר כך של משתה אני בך. אין פה הודעה בפני עדים. שוב פעם, למרות שבפועל עדים שמעו, כמו שראינו, הוא יחביא אותם באותו קהילה, אבל מאחר שאין כאן הסכמה למינוי עדים, אז לא נחשב הודעה המחייבת. נמשיך בגמרא, הוא דאחמין עדים בקברה לחברי. הם הוחבאו בקבר כדי שישמעו מה שנתבע יגיד. אמר לי, מנה לי בידך. אמר לי, הן. התובע שואל, חיי ומתי להווי על הפסדי, אתה מסכים שהחיים וגם המתים יהיו עדים? אמר לי, לא. אמר רבי שמעון בן לקיש, אמר לי, לא. אז אין כאן הסכמה למינוי עדים. אמר אבינה, ויתמה רב פאפה, שמע מינה מה, מכאן נוכל להשיג, דאמר רב יהודה רב, מה שראינו מקודם, צריך שיאמר אתם עדי, לא שנה כי אמר לווה, ולא שנה כי אמר מלווה ושתיק לווה. לא משנה אם הלווה אמר אתם עדי, זה בהחלט מחייב אותו, הרי הלווה עצמו מינה אותם, וגם המצב שהמלווה ממנה אותם והלווה שותק. מה ראינו פה? תאמר, למה אין כאן עדות? תאמר, דאמר לווה לא. בגלל שהוא אמר בפירוש מילת סירוב למינוי עדים. אבל איש עתיק, החינמי, זה כן, זה גם כן עכשיו מינוי עדים שהיה מחייב אותו על פי אותו הודעה. ההוא דהווה כאולי קו רשו. בוא נציין שיש לנו פה סימון חדש, הפפיון, ובצד בשוליים כתבנו שתי דוגמאות בעניין אדם עשוי שלא להסביע את עצמו. במילים אחרות, יש אנשים שלא רוצים שהציבור יחשוב ש הם אנשים עמידים. אז הם עלולים להגיד דברים שהופכים את עצמם להיות כאלו שחייבים להחרים הרבה כסף. ובכך, מאחר שעשיתי רושם שאני חייב הרבה כסף, אז לא יחשבו שאני אדם בעל אמצעים. הגמרא, ההוא דהבו קרי לי, היה אדם שכולו קו, קו זה מידה, קו רשו. אדם מלא שטרות, מלא חובות. רשי כותב, קו רשו, מלא קו שטרות, יש עליו. יש קו שטרות שמראים שהוא חייב לשלם הרבה חובות. אז ככה היו קוראים לבן אדם מסוים, קו רשו. אמר, מן מסיק בי אלא פלוני ופלוני, למי אני חייב אלא, והוא ציין שמות של אדם, של שני של אנשים. אתו תבו לדינה כמד רב נחמן. אותם אנשים שאותו אדם ציין באו לדבר אותו, אמרת שאתה חייב לנו. אמר רב נחמן, אדם עשוי שלא להסביע את עצמו. לא, הוא לא חייב לכם. נכון, הוא אמר, למי אני חייב אלא לזה וזה. ברגע שאם אני חייב לזה וזה, הוא פשוט מראה שהוא אינו שווה כל כך הרבה כסף, אינו בעל אמצעים, וכל זה כדי שלא להסביע לשון סובה, שלא להראות אדם שבע מבחינת כלכלי. יש כאן עוד מעשה, וגם אנחנו סימנו אותו עם סימון ארוך. ההורות דהבוקה אולי אחברה דשכיב עדין לי. אחבר ששוכב על, על, על מטבעות, דינרי כסף. המשמעות של הביטוי הזה, רש"י מפרש עשיר שלא נהנה ממונו, כאחבר זה ששוכב על דינרי זהב ואינו נהנה מהן. נמשיך בגמרא. כיכר שכיב אמר, כשבא סוף ימיו, הוא אמר, פלניה ופלניה מסקו בי זוזי. הוא ציין שמות של אנשים שיש להם תביעה עליי. בתר דשכיב עתו תבעינו ליורשים. אחרי שהוא מת, אותם אנשים שהוא ציין באו לתבוע את הכאילו חוב מהיורשים. עתו לקמי דרבי שמואל ורבי יוסי. אמר לו, כי אמינן אדם עשוי שלו להסביע את עצמו. מתי אומרים הכלל הזה שאדם יעשה רושם כאילו הוא חייב כסף לאחרים? הנימילי מחיים, זה באמצע חייב, אבל לאחר מיטה, כמו המקרה שלנו, הבן אדם היה עומד על ארץ דווי, עוד מעט ידע שהוא ימות, והוא אומר, אני חייב כך וכך לאנשים האלו. אז במצב כזה הוא לא אומר דברים כדי שלא להסביע את עצמו, אלא הם דברים אמיתיים, וחייבים היורשים לשלם. פרעו פלגה. טוב, אז אותם יורשים שלמו חצי מהחוב שהם תבעו. תבעינו לדינה לידך פלגה. אחר כך אותם תובעים תבעו את היורשים לשלם את החצי השני. עתו לקמי דרבי חייה. פה לגבות את החצי השני הופיעו לפני רב אחר, לפני רבי חייה. אמר לו, רבי חייה אומר, כשם שאדם עשוי שלא להסביע את עצמו, כך אדם עשוי שלא להסביע את בניו. ולכן אתם הטובים אין לכם מה לדבוע. אותו אדם נכון היה לפני מותו, אבל הוא התחשב גם בבנים שלעשות רושם שגם הם אינם בעלי אמצעים. אז הוא אמר חייב לשלם לזה וזה, אבל זה לא היה רציני, כי הוא אמר דברים שלא להסביע את בניו. אמרו לי הטובים, אמרו לרבי חייה, נזל ונהדר, אז אנחנו טבענו וגבינו על סמך הפסק של רבי שמואל ברבי יוסי כבר חצי מהתביעה. אז עכשיו לפי מה שאתה אומר, האדם הזה סתם צחק, אומר דברים לא רציניים, אז מה, נחזיר את החצי שגבינו כבר? אמר להו, רבי חייה אמר, כבר הורה זקן. יצא הוראה כבר מרבי שמואל ברבי יוסי, אז קיבלתם את מה שקיבלתם על פי הוראתו, אז אין לכם להחזיר את הכסף. לפני שנתקדם, שוב פעם נפנה לשוליים הנושא. מתי כותבים שטר על הודעתו? אחד, הודעה בפני שניים, יש הודעה בפני שלושה. רק אולי מילה כללית. אדם שחייב כסף, בכל זאת טוב לו שהחוב לא רשום בשטר. ברגע שחובות נרשמו בשטר, זה מגביר כוח הגבייה נגדם. בלי להיכנס לפרטים, מספיק את הידיעה הזאת שעדיף למי שחייב כסף שהחוב יישאר בעל פה, לא בכתב. אז לכן אנחנו צריכים לדעת מתי בכל זאת ניתן לכתוב חוב על פי הודעתו. הגמרא, הודה בפני שניים וקנו מידו, כותבים. בן אדם הודה על חוב וגם עשה קניין, אז זה מאפשר לעדים לכתוב את דבריו, לכתוב את ההודעה. רש"י למעלה בשורות הקצועות וכאן הוא מידו כותבים שטר הודעה, ואף פי שלא אמר כתבו, זה סתם קניין לכתיבה עומד. סתם קניין, אם אדם עושה קניין, הוא מושך סודר ממישהו ובכך הוא ערך קניין, אפילו בלי ציווי מפורש כתבו אפשר לכתוב, על פי הכלל הזה שסתם קניין כתיבה עומד. הגמרא ממשיכה, ואם לאו אין כותבים, וכאן רש"י מוסיף, למרות שאותו הודה, אותו מודה בחוב, אמר אתם עדיי, וזה באמת מחייב אותו לשלם, אפילו הכי נוח לו שדבריו לא ייכתבו, שישאר מלווה על פה. אז מה אמרנו בינתיים? הודעה בפני שניים שהיה גם כן עם קניין, כותבים שטר הודעה. הודעה בפני שניים, אפילו אם הוא אמר אתם עדיי אבל לא היה קניין, אין כותבים. הגמרא ממשיכה, בפני שלושה, אם הודעה הייתה בפני שלושה זה בית דין, ולא קנו מידו, אז מצד אחד הוספנו אנשים שבפניהם הוא עדה, מצד שני לא היה קניין, רב אמר קונים, רב אסי אמר אין כותבים. רב התחשב בכך שההודעה הייתה בפני בית דין, ורש"י מסביר שבבית דין יש כוח שנקראת הפקר בית דין, והפקר בית דין הפקר, הם יכולים על פיהם לשנות בעלות, ומאחר שיש להם את הכוח הזה הם יכולים לשנות מלווה על פה למלווה בשטר, ולכן לפי רב כותבים. רב אסי מצד שני אומר אין כותבים, לא היה קניין. הווה עובדה וחש לרב להד רב אסי, היה מעשה כזה שאדם הודה בפני בית דין, לא היה קניין, והמקרה היה אצל רב, ובכל זאת התחשב בשיטת רב אסי ולא אפשר כתיבת החוב. כעת מופיע מעוינים, ובמבנה בשוליים כתבנו שלוש דעות בעניין הודעה בפני שלושה, מתי כתבינן. הגמרא, אמר רב עדא בר אבא, האודיטה, אודיטה לשון הודעה, שטר הודעה, אודיטה זה שטר הודעה בפני שלושה ולא היה קניין. זה מילות רקע לעניין פה. אז האודיטה, זימנין כתבינן וזימנין לא כתבינן, כניפי ויתבי לא כתבינן, כנפינו איהו כתבינן. יש אגב אותיות שמופיעים פה מעל הקטעים בגמרא. א' אמרנו לפני כן, א' בסוגיים אמרנו זימנין כתבינן, ב' אמרנו זימנין לא כתבינן. עכשיו להסביר את המקרה של לא כתבינן, רשמנו עוד פעם ב' כניפי ויתבי. כניפי כוונה הם אסופים, שלושה דיינים, הם כבר היו אסופים ויושבים, ופלוני הודה בפניהם, לא כותבים. אבל אם אותו שבא להודות הוא אסף אותם להיות בית דין, זה מראה שכוונתו לעשות, ליצור בית דין. אז אם כן, אפשר לכתוב גם ללא קניין. רש"י מסביר, דיבור מתחיל כניפי ויתבי שלושה שהיו יושבים, הוא בא והודה לו בפניהם, הואיל ולא זימנום וקיבצום לכך, לא נעשו בית דין אלא עדים, דדילמה אילו הוו אלא תרי הווה מודילה כמי הוא ולא הווה מהדר אחר בידין. מתי אנחנו נוכל לדעת שכוונתו היה לבידין? זה אם הוא פעל לאסוף אותם, להושיב אותם יחד. נמשיך בגמרא. רב אמר אפילו כנפינו יהיו לא כתבינן, עד יאמר לו הבו עלי דייני. מור ברוושי אמר אפילו אמר הבו עלי דייני לא כתבינן, עד דקבי דוכתה ושלחי ומזמני לי לבי דינה. לפי מור ברוושי, אפילו עם כל התנאים הקודמים קוימו, זה לא מספיק סיבה לכתוב או מספיק רשות לכתוב. עד דקבי דוכתה לקבוע מקום, רשי אומר קבי דוכתה כדרך הדיינים, ושלחי, מה זה שלחי? רשי כותב ושלחו שליח בשמיו ללווה למתי כמיו לדינה ועודו יהי והואי ועומד בדין נעשית כמלווה בשטר שגלויה לכל הלכך כתבינן. רק אם יש את כל התנאים האלו, רק אז אפשר לכתוב. הודה במטלטלי, בשורה הבאה נראה הודה במקרקעי. קודם אדם הודה שאני חייב לך משהו בתחום מטלטלים, וקנו מידו, כותבים. ואם לאו, אם לא היה קניין, אין כותבים. במקרקעי האדם למשל היה קרקע שהיה של ראובן והודה לשמעון שהקרקע שלו ולא קנו מידו, מהי? האם על הודעה כזאת, מאחר שמדובר בקרקעות, האם זה משנה בכך שלא היה קניין ובכל זאת אפשר לכתוב? המאמר אמר אין כותבין, מר זוטר אמר כותבין, והלכתה כותבין. רש"י על עניין הקרקעות אומר כותבין דהכיוון דעודי לי, מאחר שאותו שהודה אמר כך דידי הוא, זה מספיק ולא מחסרה גוביינה. אין פה צורך לגבות, הרי קרקע כשמו כן הוא, קרקע הוא עומד שם, הוא לא זז, ומאחר שהוא לא זז אין צריך לגבות את הקרקע. בשלמה מטלטלי, כשמדבר במטלטלים זה דומה לכספים, ויש כלל מלווה להוצאה ניתנה. מלווה ברגע שאדם מקבל כספים בתור הלוואה הוא יכול להוציא אותם, וחוב באלמה הוא מלווה על פה ראה, הוא חלש ממלווה בשטר ולא ניחה לאלומה, לחזק מה שהיה עד עכשיו מלווה על פה להיות כתוב בשטר. אבל הכה כשמדובר בקרקעות, גילוי מילתא באלמה הוא, זה רק גילוי עובדה, ועקב כך גם בלי קניין, מאחר שמדובר בהודעה בקרקע, אפשר לכתוב אותו. הגמר רבינה איקלה לדמהריה, זה שם מקום. אמלי רב דימי בר רב הונה מדמהריה לרבינה מטלטלי ואיתנהו בעיניו. רש"י ברוב כישרונו הוא כבר הקדים את הגמרא בזה שהוא תיאר מטלטלין כמו מטבעות מלווה להוצאה ניתנה, שהם לא אמורים, לא צריכים להחשיב המטלטלין כאילו הם פה. אבל מה יהיה הדין אם המטלטלין באמת הם פה? זה מטלטלי איתנו בעיניו, הם פה בשעת ההודעה. מה הדין אז? האם זה הופך להיות כמו קלקה, שאמרנו מקודם שאפשר לכתוב גם בלי קניין. אמר לי, אז רבינה אמר כמקלקה אידמי. רבשי חולק, אמר כיוון דמחסר הגוביינה, לא. למרות שהם עדיין פה, אותם מטלטלין שעודר להם, אבל המקבל, התובע, לא באמת תבע, אבל הוא יכול להיות גם תבע, לא תבע, אבל המקבל, הוא עדיין צריך לגבות אותם במקום שבו הם נמצאים. אז מאחר שכן, זה עדיין לא דומה לקרקע, ולא כותבים לפי רבשי את ההודעה הזאת, אלא אם כן היה קניין. שוב פעם סימונים חדשים, ובצד תחת הכותרת מבנה כתבנו שתי דוגמאות, המשולשים האלו, שתי דוגמאות של שטרי אודייטה שחסרים בנוסח שלהם, מה דינם. אז כאן אנחנו נתייחס לאיך מנסחים הניסוח של שטר הודעה. האודייטה, והיו שניים שחתומים עליה, דלא אבי כתוב בה אמר לנה כתבו וחתמו ואבו לי. אביי ורב אדמי תוויו היינו דריש לקיש. בכל זאת אפשר לפתור ולקבוע כשרות השטר הזה על פי הכלל של ריש לקיש. דמי ריש לקיש, חזקה אין העדים חותמים על השטר אלא אם כן עשה גדול. פה זה כלל מושאל. ריש לקיש התייחס למצב של מכירת קרקעות ירושה, והדין אומר שבן לא יכול למכור בנכסי אביו עד שהוא יהיה בן 20. זה כוונה לביטוי נעשה גדול. גדול זה לא בר מצווה, זה עוד יותר, שעד שהוא בן 20. אז אם יש שטר מכירה ועדים חתומים עליו, חזקה שהמוכר הגיע לשנותיו הראויים, בן 20. אז כמו עצם מכירה והתחשבות בגיל, לפי ריש לקיש, אם עדים חתמו הם בירו את הדברים לפניכם, וזה ודאי נעשה בקשרות. גם פה שניים אלו שחתמו לא היו חותמים אלא אם כן קיבלו רשות להכין ולחתום על השטר. אז בוודאי כן נאמר להם כתבו וחתמו וכו', למרות שהעדות לכך לא כתוב בשטר הזה. אז לבינתיים אביי ורבא אמרו, למרות שחסר המשפט מה שקראנו אמר לנה כתבו וחתמו ואבולי, עדיין הכל בסדר. נמשיך בגמרא. מה תקיף לרב פאפי ויתמה רבונה ברב יהושע? מי איקה מידי דנן לא ידינן? האם יש כזה דבר שהלכה זו שאמרנו עכשיו ששניים שלא קנו מידו אין כותבין, וספרי דבי דינה יד אי? אנחנו הוספנו פירוש לאיזו הלכה הם מתייחסים. רש"י כותב דענן לא ידינן, כלומר יש דיינין הרבה שאין בקיאים בהלכה זו שאמרנו, שניים שלא קנו מידו אין כותבין. לכאורה, למרות שכתוב פה מת כפלה רב פאפי וכו', לכאורה אני אומר, זה לא נראה כהמשך הדין הזה של היהודיתא שחסר לנו המשפט הזה, כי לפי רש"י זה נראה שהשאלה של רב פאפי מתייחס למה שאמרנו מקודם, ששניים שלא קנו מידו אין כותבין. אלא אם כן יש מקום לומר שהמקרה של אהודיתא עם חסר המשפט זה משמע שבאמת לא היה קניין, ובכל זאת רב, אביי ורב אמרו שניתן לכתוב. הדברים האלו מוסברים למטה ברבנו חננאל. אנחנו נקרא את רבנו חננאל ביחד. שתי שורות מסוף הפירושו, אומר, ההוא ידידה, זה לא כתיב בה, המלן, טובו וחתומו ובולי, אביי ורב אדם מתוויהו, כשרה היא, תהיינו דרש לקיש, אמר בפרק מי שמת, בסוף בבא בתרא, ובפרק האישה שנתאלמנה, חזקה אין, העדים חודמים על השטר, אם כן עשה גדול, המקנה. הכה נמי, אילו לא אמר לנו, כתובו, לא הבו כתבי. שאלו לספרי הסופרים, דאביי ורבא, והבו ידי, רבנו חננאל ממשיך בדף למד, דכל אודיתא צריך למימה להולסדי כתובו. אז זה מה שתמה עליו רבי רב פאפי בגמרא. האם הייתכן שהלכה זו אנחנו לא בקיים בו והסופרים כן בקיים בו? הגמרא ממשיכה, שאילינו לספרי דבאי וידי, לספרי דרבה וידי, ולפי רבנו חננאל הם ידעו שכל אודיתא צריך לומר לעדים כתובו. ההוא אודיתא דהבו כתב בדוכן פתגמי. רשי על הדיבור מתחיל דוכן פתגמי, לא היה כתוב בזיכרון עדות בלשון עדים, אלא בלשון זיכרון דברים, והוא לשון דיינים. אז שוב פעם עוד דוגמה, כמו שאמרנו מקודם, על ניסוח אותו שטר אודיתא, והנה שטר ששניים שהיו חתומים בו, אבל הלשון, הניסוח היה משמע ניסוח של דיינים, ודיינים דורש שלושה אנשים. אז היה שטר הודעה שהכתוב בו דוכן פתגמי. הגמרא ממשיכה בדף למד עמוד א', וכל לישני דבי דינה ולא הווה כתב בה, הרי אמרנו שרק שניים חתומים עליו. אז יש דבר מוזר, יש לנו שטר שמנוסח כאילו זה שטר של בית דין, בית דין דורש שלושה, אבל היו רק שניים חתומים. ולא הווה כתב בה במותב תלתא הבינה וחד ליטוי, כאילו העדות הזאת היה חסר, לא כתוב שהיינו שלושה, וזה יכול להסביר למה השטר כתוב בלשון בית דין, ולמה יש שניים, כי אחד הוא איננו, כאילו כל זה לא היה כתוב. סבר רבינה למאמר, היינו דרש לקיש. הזכרנו לפני כן את הכלל, שאם אנשים חתומים בו, בטח חכו את זה והכל נעשה בקשר, ובטח היו שלושה ורק אחד לא הספיק לחתום, הוא מת לפני שחתמו. אמר לי רב נתן בר עמי, הכי אמרינן משמי דרבה, כל כי אי גוונה, שטר שמה שמנוסח כאילו שטר בדין ורק שניים מופיעים, חיישינן לבית דין טועין. אנחנו צריכים לחשוש שהם טעו וחשבו ששניים קשרים לדין, בזמן שזה לא נכון. אמר רב נחמן בר יצחק, אי כתב בה בית דינה תו לא צריך. אם בנוסף ללשון שראינו מקודם דוכן פתגמי כתוב זה היה בווי דינה, אז אף אחד לא טועה בזה, כולם יודעים שאין שניים קרויים בדין, ולכן בטח היו שלושה ואחד פשוט מת לפני כן. כאן מתחיל שימוש בסימונים שסימנו אותם לעקוב אחרי המעקב. אז כאן עם צורת ההוגש, חלקו הצער למעלה, זה ניסיון לדחות, ועם הפוך זה תגובה. שואלת הגמרא, ודילמה, איך אתה משוכנע שאם כתוב בית דינה ודאי היו שלושה? ודילמה, בית דין חצוף הוא, תאמר שמואל, שניים שדנו דיני עמדים, אלא שניקו בית דין חצוף. ולכן זה שכתוב בית דינה זה לא מבטיח שהיו שלושה, הרי יש מושג או תפיסה של שמואל שגם שניים שדנו דין הדין שלהם תקף, אלא שנקרא בית דין חצוף. הגמרא עונה, דכתב בי בי דינה דרב נעשי. שואלת הגמרא, אז מה אם זה כתוב ודילמה רבנן דבי רב אשי כשמואל סבירה להו? אולי הם סוברים כשמואל, אבל זה לא אומר שהיו שלושה. תשובה, דכתיב בו ואמר לן רבנה אשי, שהוא אמר לנו לכתוב כך וכך, ואם יש רק שניים חתומים זה מראה לנו שבאמת היו שלושה ורק אחד איננו. ברשי שואה רביעית, ואמר לן רב נעשי לכתוב כך, וכיוון דהוא היה שם מסתמה לא ציווה לפחות משלושה לכתוב, ואי דנקן רב אשי לפי שבית דינו היה ראש בימי רבינה, ושניהם סידרו גמרא של תלמוד בבלי כדמינן אתם. רש"י מציין את הגמרא במסכת בבא מציע, רב אשי ורבינה סוף הורה ובימיו נאמרו דברים הללו והתפרו בגמרא. אז מה שאנחנו רואים בסוף, שאם יש שטר שאומנם חתמו עליו שניים, אבל הניסוח שלו כאילו זה נכתב בבית דין, וגם כתוב בו ואמר לנה רב אשי לכתוב כך וכך, סימן שהכל נעשה בכשרות. עד כאן שיעורנו להיום.